ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכים דף ט' זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, מי שמסתכל בדף המסומן שלנו מיד יראה צורת מה שאנחנו מכנים כתר סביב המילה נגעים, בהמשך העמוד בגדי כהונה, בעגלה ערופה, בקטורת, ובשוליים כתבנו דברים המחפרים על עבירות שונות. הנושא המיידי יהיה על שבעה דברים נגעים, כמו צרת, נגעים מחפרים. הגמרא, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים, על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שווא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות העין. כעת הגמרא תפרט, תביא מקורות להראות את הקשר בין צרת או נגעים לעבירות שהזכרנו, ואנחנו ממשיכים עם אותו מספור שראיתם, מספרים שהגלנו אותם, מספרים בעגולים, בעיגולים, וכעת חוזרים על המספרים לפי הסדר. על לשון הרע, דכתיב, מלשני בסתר ראהו, אותו עצמית. ואנחנו הוכחנו שעצמית הוא קשור לנגעים. על שפיכות דמים, דכתיב, ועל יקרת מבית יואב זב ומצורע. והפסוק הזה בא בעקבות כך שיואב הוא הרג את אבנר. וממילא רואים פה שצרת יהיה גורלם של בית יואב. ועל שבועת שווא, תכתיב, ויומר נאמן, הועל כך כיכרים, וכתיב, המילה הועל קשור לשבועות, וכתיב, וצרת נאמן תדבק בך, זה קשור לסיפור עם גחזי, שלקחו מתנות מנאמן עם הסיפור שמופיע בספר מלאכים. מה שחשוב לנו כעת זה לראות את הקשר בין שבועת שווא, הועל, והצרת שמוזכר כאן. ארבע, ועל גילוי עריות, דכתיב, וינגע השם את פרעה נגעים, וזה היה על מעשה שרה ופרעה כמסופר בספר בראשית. ועל גסות הרוח, דכתיב, זה קשור לעוזיהו המלך, ובחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעול בשם אלוקיו, והצרת זרחה במצחו. שוב פעם, רואים פה גסות הרוח, על כך שכתוב פה גבה ליבו, וצרת. שש, ועל הגזל, דכתיב, כתוב בקשר לנגעי בתים, וציווה הכהן ופינו את הבית. וטענה, הוא כונס ממון שאינו שלו, כוונה לגזל, יבוא הכהן ויפזר ממנו, כמו שכתוב, פינו את הבית. ועל שרות העין, תכתיב, שוב פעם, בנגעי בתים כתוב, ובא אשר לו הבית, וטענה דבר בשמל, מה זה אשר לו? מי שמיוחד ביתו לא, הוא צר עין, הכל זה רק בשבילי. איני, כאן הגמרא מתחיל קושיה ארוכה, ואתם רואים את הסימון עקוף בעיגול, והפס המקוף קו שיורד, זה מביא אותנו לאמצע אותם שורות הרחבות, ובצד אנחנו כתבנו את הדברים הבאים, תחת הכותרת נושא המשך. קושיה, בגדי כהונה מחפרים על עבירות שונות. מקודם הזכרנו הכוח של נגעים ככפרה לרשימה של עבירות, וכאן אנחנו נזכיר רשימה של עבירות שבגדי כהונה מחפרים, יהיה כאן גם חפיפה מסוימת. וכאן אנחנו מפרטים מספר רומאי אחד, לפי רש"י הגמרא מקשה ממעיל, מין של הכהן, של כהן גדול, דמחפרת על לשון הרע. ולעיל נאמר, דנגעים מחפרים על לשון הרע. גישה שנייה, לפי דעה שנייה בתוספות, דיבור המתחיל וה, דיבור המתחיל ה, הגמרא מקשה מכמה בגדים שמחפרים, ולעיל נאמר נגעים מחפרים, כגון על שפיכות דמים, גילוי עריות, גסות הרוח, בנוסף על לשון הרע. אז לפי רש"י הסוגיה מתמקדת בעצם בעניין מה הוא המחפר על לשון הרע, ולפי תוספות אפשר לראות נקרא לזה סתירות בקשר לעבירות נוספות כמו שרשמנו. אז נמשיך עכשיו בגמרא. מאחר שראינו הכוח של נגעים לחפר, אנחנו שואלים איני, האם זה כך שהנגעים הם המחפרים של הדברים שהזכרנו? ואמר רב ענני בר ששון, למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? לומר לך מה קורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. כתונת, וכאן הרשימה, כתונת מחפרת על שפיכות דמים. ודכתיב, וידבלו עם אחי יוסף את, את הכתונת בדם. בצד, בשוליים אימו, יש לנו כוכבית, וכתבנו, הערותינו, כבלה, ולא נגעים, מה שכתבנו פה, מעל בין השורות, יש לה משמעות, לפי פירוש שני, המובא בתוספות, שהגמרא מקשה מכמה מהבגדים. מה שאין כן לפי רש"י, כל הקושיה ממעיל בעניין לשון הרע בלבד. אנחנו פה פשוט חוזרים בכוכבית מה שאמרנו מקודם תחת הכותרת נושא. אז אם זה מה גם שמנו בסוגריים מספר 2, השתיים פה הוא מחזיר אותנו לשתיים דלמעלה תחת הרשימה של נגעים. שם ראינו שנגעים מחפרים על שפיכות דמים מהפסוק שקשור ליואב, אל יקרת מבית יואב וכו', וכאן הגמרא קובעת שכתונת מחפרת על שפיכות דמים מהסיפור עם יוסף שבימו שם הריגה, והבגד המיוחד שהיה לו הכתונת פסים, הם הדבילו אותו בדם, ומכאן נוצר קשר בין הכתונת שהיה אצל הכהן גדול לחפר על שפיכות דמים. הגמרא ממשיכה, מכנסיים מחפרים, ואני מוסיף פה ולא נגעים, על גילוי עריות. זה מספר 4, גם למעלה ראינו, ועל גילוי עריות הנגעים היו המחפרים. כאן אנחנו אומרים שמכנסיים מחפרים על גילוי עריות, דכתיב ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה. מצנפת מחפרת, מצנפת שוב פעם ולא נגעים, על גסי הרוח. מספר 5 למעלה היה מקור שנגעים מחפרים על גסות הרוח. כאן אנחנו אומרים שהמצנפת, אותו בגד שישב כמו כובע שיצא, ישב על ראשו של הכהן גדול, כדי רבי חנינה, דאמר בחנינה, יבוא דבר שבגובה, כלומר על ראשו, ויחפר על מעשה גובה, מי שהוא גבה לבב, גס רוח. אבנית מחפרת על הרהור הלב, איכה דאיתי, במיקום על גופו שישב האבנית, הוא חגר אותו באזור הגוף שממול ליבו, אז האבנית הוא מחפר על הרהור הלב. חושן מחפר על הדינים. כאן אנחנו, כפי שאתם רואים, לא שמנו מספרי קשר, כי לא הוזכר הנגעים בהקשרים האלו. בכל אופן, הבגדים האלו מחפרים, חושן מחפר על הדינים, תכתיב ועשית חושן משפט. אפוד מחפר על עבודה זרה, תכתיב אין אפוד וטרפים. רש"י מסביר פה, ואנחנו נלמד את רש"י ביחד, אין אפוד וטרפים, בזמן שאין אפוד הווי אבון טרפים. ממילא בזמן שיש אפוד הוא מחפר על טרפים, שזה קשור לעבודה זרה, סלים. נחזור לגמרא. מעיל מחפר על לשון הרע, ולכל הדעות מכאן יש קושיה. המעיל הוא המחפר על לשון, אבל לא נגעים. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבכל על אותו מעיל של הכהן גדול היו מחוברים פעמונים שהפיקו קול, עשו קול, עשו רעש. אז אותם פעמונים שהיו קשורים למעיל, זה מחפר לשון הרע. איך? יבוא דבר שבקול המעיל ויחפר על מעשה הכל אותו לשון הרע. ציץ מחפר על ארזי פנים, כתיב אחר והיה על מצח ארון, זה בקשר לציץ, וכתיב אתם ומצח אישה זונה היה לך לשון של עזות פנים. הגענו לסוף הקושיה ארוכה. אז איך ניישב? מצד אחד יש לנו נגעים המחפרים על העברות שהדגשנו ורשמנו ובגדי כהונה. מצד שני, אגב, אני מדגיש פה את הצורות כתר שמבליט אותם פריטים לגבי הקושיה, נגעים מול בגדי כהונה. לא כשעונה הגמרא, הדענו מעשיו, הדלא אהנו מעשיו. הגמרא מרחיבה טיפה יותר. אי אהנו מעשיו, נגעים עטו, נגעים עלי. אם ניקח לדוגמה לשון הרע, אהנו מעשיו, רש"י מסביר, אהנו מעשיו שנתקוטטו על ידו, זה גרם, הלשון הצליח לגרום להתקוטטות, לקטטה. אז על כזה דבר הנגעים באים. ממשיך הגמרא, אם לא אהנו מעשיו, אדם סיפר לשון הרע אבל לא היה שום תוצאה ממנו, מעיל מחפר. אבל אנחנו עוד לא יצאנו מהיער. ואמר רבי סימון, אמר רבי שאול בן לוי, שני דברים לא מצינו להם בקורבנות כפרה, בדבר אחר מצינו להם כפרה, שפיכות דמים ולשון הרע. שני נושאים, שני תחומים שכבר הזכרנו. וכאן הגמרא מוסיפה עוד מחפרים, וזה יוצר שוב פעם בעיה, מה באמת המחפר? שפיכות דמים בעגלה ערופה, הייתי אומר כידוע, אותה פרוצדורה של עגלה ערופה שמביאים אותה זקני העיר הקרובה לחלל, לאדם הנרצח באזור. אז מביאים עגלה ערופה, אני כמובן לא מפרט, זה שמסכת סוטה, פרק שלם שמוקדש לנושא הזה. השפיכות דמים בכפרתו, לא כמו שאמרנו מקודם על ידי הקטונת, אלא בעגלה ערופה. ולשון הרע בקטורת. שני הדברים האלו, למרות שקטורת הוא קשור לבית המקדש, מקטירים אותו ולא מוגדר כקורבן. דתניא, רבי חנינא, למדנו לקטורת שמחפרת, תכתיב ויתן את הקטורת ויחפר על העם. ותנא רבי ישמעאל, על מה הקטורת מחפרת? על לשון הרע. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבחשאי, הקטורת הוקטר בתוך ההיכל ואף אחד לא היה בתוך ההיכל, זה היה בחשאי במובן הזה בזמן הקטרת הקטורת, ויחפר על מעשה חשאי. מה זה המעשה חשאי? הלשון הרע שמדברים באופן חשאית. אז בינתיים אנחנו רואים עגלה ערופה מחפרת על שפיכות דמים, קטורת מחפרת על לשון הרע, קשיא שפיכות דמים, שפיכות דמים. כאן רואים עגלה ערופה, לעיל אמרנו קטונת, קשיא לשון הרע על לשון הרע. כאן רואים קטורת מחפרת על זה, ולעיל אמרנו המעיל מחפר. שפיכות דמים, השפיכות דמים לא קשיא, עונה הגמרא, ידיע מען קטלי, הדלא ידיע מען קטלי. אם יודעים מי הרוצח, הקטונת מחפר. אם לא יודעים, כפי שמסופר בתורה, אז שזקני עיר הקרובה לחלל, אבל לא יודעים מי רצח אותו, אז העגלה הופעה, הוא המחפר. הגמרא שואלת, דידי אמן קטלי, אם יודעים מי הרוצח, בר קטלה הוא, ככה פועלים, לא, הוא בר קטלה, כבר אותו רוצח הוא בר מיתת בית דין. זה הפתרון לשופך דמים, לא קטונת. הגמרא עונה, יש מצבים שהוא לא בר קטלה, יודעים מי הרוצח, אבל אי אפשר להרוג אותו במזיד, ולא אטרובי, אדם שרצח במזיד, ולא קיבל התראה לפני מאסף. אז על זה הקטונת מחפרת. נכון, אם יודעים מי רצח אותו וגם קיבל התראה, מיתת בית דין זה הפתרון. לשון הרע, לשון הרע, לא קשה. הבצינה, הקטורת באה לחפר על לשון הרע שסופר בצינה, בזה הוא נחשב מעשה חשאי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' בפרסיה, זה התחום שהמאיר מחפר. רש"י כותב בשורה הראשונה, והמעשה כל הוא מאיר מחפר, כמו שאמרנו מקודם שבתחתית המאיר היו פעמונים שהשמיעו קול. בא מיני רבי שמואל בר נדב מרבי חנינה, ואמר לה, יש כאן עוד כמה שורות של שמות, גרסות שונות, ואמר לה רבי שמואל בר נדב חתני דרבי חנינה מרבי חנינה, ואמר לה מרבי יהושע בן לוי, מה נשתנה מצורע? ולפני שנתקדם רק מילה על מבנה הגמרא, פה אתם רואים מילים בפס כפול, ועוד כמה שורות, עוד פעם, מה נשתנה מצורע, והגמרא אצלנו בגמרות מסומנות בשוליים מימון תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, מה נשתנה מצורע? ביאור הנהגות הקשורות למצורע. א', בדד ישב המצורע אחרי שהוא נקבע כמצורע, מושיבים אותו מחוץ למחנה לבד. ב', הבאת ציפורים, אותם ציפורים שמתחילים את תהליך התהרה, בעצם שבוע לפני שהוא בסופו של דבר מביא קורבנות, הוא מביא שתי ציפרים, הם לא קורבנות, הם לא קשורים לבית המקדש, אבל הם חלק מהתהליך התהרה של המצורע שהיה תמי. אז עכשיו הגמרא שואלת בשורה הרביעית, שאלו מי רבי שובן נביא, מה נשתנה מצורע שמע תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? מה מיוחד אצל המצורע שזה גורלו? תשובה, הוא הבדיל בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, בלשון הרע שהוא סיפר זה גורם קטטה כמו שאמרנו מקודם, גורם פירוד בין איש לאשתו, בין שני חברים. לפיכך אמרה תורה בדד ישב, כמו שהוא גרם פירוד ובדידות בין אותם אנשים, אז זה גורלו, זה עונשו, שהוא ישב בדד, וזה הכוונה שהוא ישב מחוץ למחנה מושבו. אמר רבי יהודה בן לוי, מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפורים לטהרתו? אמר תורה הקדוש ברוך הוא עושה מעשה פתית, לשון פטפוט, דיבורים, לפיכך אמרה תורה יביא קורבן פתית, אותם ציפורים שכדרכם של ציפורים כתמיד מצייצים, אז זה מידה כנגד מידה. תנו רבנן, כאן אנחנו מתחילים נושא כללי, וכך כתבנו גם בשוליים, תוכחה. תנו רבנן, לא תשנא את אחיך בלבביך. יכול לא יקנו, לא יסתרנו, לא יקללנו. האם הכוונה של שנאה זה על ידי המעשים האלו, שלא להכות אותו, לא להסתיר בו, לא לקלל אותו? תמוד לומר, בלבביך. שנאה שבלב, הכתוב מדבר. יש כמובן השאר הדברים הם אסורים, אבל גם או אפילו שנאה שבלב הוא דבר אסור. מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר הוכח תוכיח. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו? תמיד לומר תוכיח מכל מקום. יכול אפילו פניו משתנים, רש"י כותב, ופניו משתנים שיוכיחנו ברבים להרבים פניו, תלמוד לומר, לא תישא עליו חטא. נכון, מצד אחד יש מצווה להוכיחו, אבל לא אם התוכחה כרוכה ב, נגיד, עבירה נוספת מצד המוכיח, שהוא גורם למוכח להיות מלבין של לבן פנים, שלבינו את פניו. תניא, אמר רבי טרפון, תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, מה קורה? אם אמר לו, אם המוכיח אומר תור קסם מבין עיניך, אמר לו המוכח אומר תור קורה מבין עיניך, מה אתה, אתה מוכיח אותי על דבר כזה, דבר הזה כזה קטן? לך יש בעיות גדולות שהם צריכים תיקון. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תמיעני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. זה אומנות לדעת איך להוכיח. רש"י כותב דרך כבוד שלא יבוא פניו משתנים, שלא יהיו פניו משתנים, כמו שאמרנו מקודם, הלבנת פנים, שלא יהיה כזה. על פי שיטה מקובצת, אני מוסיף, אני קורא יחד איתכם עוד ח', אמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, דומה למה שרבי טרפון אמר. למה רציתי ללמוד יחד איתכם את השיטה המקובצת? כי הוא מזכיר את רבי עקיבא, וזה מביא אותנו להמשך הגמרא. ואמר רבי יוחנן בן נורי, מעיד אני עליי שמיים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל. אחרי שרבן גמליאל שמע את מה שרבי יוחנן בן נורי סיפר על רבי עקיבא, רבי עקיבא קיבל את שלו. זה מה שהוא אומר פה, שלקה על ידי, על יד מה ש, על ידי מה שסיפרת רבן גמליאל לגבי רבי עקיבא, אז הוא ספג עונשים. ותראו מה התוצאה, וכל שכן שהוסיף בי אהבה, אותו רבי עקיבא שלקה על ידי, הוא אהב אותי עוד יותר. לקיים מה שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויהווך. בא מיני רבי יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, מרבי שמעון בן פזי, תוכחה לשמה ונאווה שלו לשמה הם מיני הוא עדיפה. יש כאן שני דברים, תוכחה לשמה הכוונה לשם שמיים, יש מצד שני דבר שנקרא ענווה שלו לשמה, זה רש"י מסביר, נקרא ביחד, ענווה שלו לשמה, שעושה עצמו ענב שאינו רוצה להוכיחו, ואותה ענווה שלא לשם שמיים הוא, אלא שלא ישנאנו. איך אנחנו אומרים? לא נעים. אם אני אוכיח לי הוא יבוא בטענות נגדי, אז עדיף שבי אל תעשה, אני לא רוצה שהוא ישנא אותי. אז איזו דרך יותר טוב? והגמרא עונה, זה ייקח כמה שורות, לכן סימנו תשובה ארוכה בצד. אמר לי, אז רבי שמעון בן פזי עונה, ולא מודית, אמר, אתה לא תודה דענווה לשמה, זה לא הזכרנו אגב, ענווה לשמה, אבל אתה לא תודה שענווה לשמה עדיפה, זה המידה הנעלה ביותר, דיאמר, ענווה גדולה מכולם, מבחינת מידות שאדם יכול לפתח, ענווה גדולה מכולם. אז ממילא, שלא לשמה, של אותו מידה של ענווה, שלא לשמה, למי עדיפה? דיאמר וידה אמריו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף בי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז זה התשובה, שאם יש כאן שתי אפשרויות, או להוכיח לשם שמיים, או המניעה מכך בגלל מה שראינו מקודם שלא יבוא לשנוא אותי, אז זה נקרא מידה גבוהה יותר, ענווה שלא לשמה. היכי דמי תוכחה לשמה וענווה שלא לשמה? אז יש כאן מעשה, זה גם ייקח כמה שורות, ומכך אנחנו נפתח צוהר על השיקולים האלו. כי הד רב הונה וחיה ברב הבו יתפי כמי דשמואל. אז שני הרבנים, רב הונה וחיה ברב, ישבו לפני שמואל, אמר לה אחי הברב, ואחי הברב אמר כך, חזי מור, הוא פונה לשמואל, אז האם כבודו רואה, תקמצייר לי רב הונה, רב הונה מצייר אותי, ובא, רשי אומר, שמכה וחובט אותי. קביל עלי, רב הונה, תתו, לא מצייר לי, אז רב הונה קיבל עצמו שלא ימשיך בכך. פרטר דנפק, דנפיק, אחרי שחי הברב יצא משם, אמר לי, רב הונה אומר לשמואל, האחי והאחי כאבי. רשי אומר, בדימה מתחיל כאן, אבל חי הברב כשהוא יצא, אמר לי רב הונה לשמואל, להאחי מצעון עלי, הוא התלונן שמצא אותו, אבל מה הסיבה? דהאחי והאחי אבי, דברים מגונים. וכאן העיקר, והיינו ענבה שלא לשמה, דלא אמר לי בפניו, שוב פעם כמו לא נעים לי, ושלא בפניו סיפר בגנותו. מה שעכשיו הגמרא אומרת שרב הונא סיפר לשמואל על מעשים לא רצויים מצד אחי הברב, דברים מגונים כמו שרשי הסביר. אמר לי, ממשיך הגמרא, שמואל אומר לרב הונא, עמי לא אמרת לי בן פי, שהוא היה פה מקודם, למה לא אמרת את הדברים האלו בפניו, בנוכחותו? אמר לי, רב הונה עונה, חס לי דליכסוף, לשון בושה, דליכסוף זרעי דרב, אנחנו מדברים על הבן של רב, שלא נעים לי, שחס ממני, שזרע של רב יתבייש על ידי. אז הנה שיקול, מה שהגדרנו מקודם, שיקול שלא נשמע, ובכל זאת הדרך הזאת נקט רב אונה, וממילא אנחנו הדגמנו בסיפור הזה ההדפה לענבה שלא נשמע מתוכחה לשמה. תוכחה לשמה בנידון הזה היה יכול להיות שרב אונה קובל, כלומר הוא מתלונן על מעשיו של חיבריו בנוכחותו לשם שמיים. עד היכן תוכחה, יש כאן סימון חדש על צורת בית, ובצד תחת הכותרת מבנה כתבנו עד היכן, ומיד אנחנו רואים עם פס מקופקף תוכחה, בהמשך לא ישנה אדם מאכסניה שלו, אנחנו נמתין לשם להסביר את זה. ושלוש, וזה לקראת השורות האחרונות של העמוד, עד היכן תכלית איסורים, גם המושג הזה נמתין עד לכמן כדי להסביר את זה. אז הראשון, עד היכן תוכחה, שמצפים לאדם להוכיח את חברו, עד איזו גבול. רב אמר עד הכעת שהוא עומד להקות את המוכיח. שמואל אמר עד כללה, ורבי יוחנן אמר עד נזיפה. קטנה, איזה מחלוקת המורים האלו, מחלוקת, נקרא לזה מחלוקת משולשת, מקבילה למחלוקת משולשת לפניהם, בין התנאים. רבי יוחנן אומר עד הכעת, רבי שואה אומר עד כללה, בן עזה אומר עד נזיפה. אמר רב נחמן יצחק, ושלושתן מקרא אחד דרשו. אנחנו מתייחסים כעת לפסוקים, אמנם הגמרא תביא אותם בקיצור, אבל פסוקים משמואל א' פרק ח', פסוקים ל' עד ל' ג'. הנושא או המעשה היה עם בנו של שאול המלך יהונתן, שהוא הוכיח את אביו את שאול על ההתייחסות וההנהגה, ההתנהגות של שאול מול כלפי דוד. היה יריבות ביניהם, והבן של המלך יונתן, שהיה חבר טוב של דוד, הוכיח את אביו להגנת חברו הטוב דוד. ומה מסופר שם? ויחר אף שאול ביונתן ויאמר לו בן נאוות המרדות. בשיטה מגובצת באות י' ד' הוא מוסיף כמה מילים, כי בוחר אתה בבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. ממשיך הגמרא וכתיב ויתיר שאול את החנית עליו להקותו. כפי שאמרנו, שלושת הדעות שראינו מבוססים על הפסוקים האלו. למען דאמר עד הקאה תכתיב להקותו, שיונתן הוכיח את אביו שאול, וכתוב פה בפסוק האחרון שקראנו, ויתל שאול את החנית עליו להקותו. אז עד להקאה אדם צריך להמשיך להוכיח. ולמה דאמר עד כללה דכתיב לבושתך לבושת ערוות עמך, זה נחשב כקללה מצד שאול מה שהוא אמר לבנו יונתן. ולמה דאמר עד נזיפה דכתיב ואיחר אף שאול, ולמה דאמר נזיפה שעד נזיפה, שסביר לומר שזה הרמה הנמוכה הבא ההתנגדות הפחותה מבין התגובות שראינו. אז לפי המדרמה הזה עד נזיפה ותו לא, הכתיב הקאה וכללה, שיש להמשיך להוכיח עד כדי שהמוכח מסוגל להקות או לקליל. אז למה הדעה הזאת שאומר עד נזיפה, כמו דעתו של בן עזאי, או יש את הדעתו של רבי יוחנן שראינו מקודם, למה רק עד נזיפה? הכתיב שוב פעם הקאה וכללה, עונה הגמרא שאני התם. המקרה של יונתן שונה, אי אפשר להביא ראיה משם עד הקאה וכללה. אגב, חביבותי יתרה דאבי בי ליונתן בדוד מסר נפשי תווי, בגלל החביבות שהיה ליונתן כלפי דוד, הוא היה מסוגל עד הקאה וכללה. אבל באופן כללי ההוכחה לפי המדרמר הזה לא צריך להיות עד הקאה או כללה, מספיק עד נזיפה. עכשיו עוד נושא לא קשור חוץ מהכותרת, עד היכן לא ישנה אדם מאכסניה שלו. לפי רבנו גרשום מתחת הגמרא בשורות הרחבות, עד היכן לא ישנה אדם מאכסניה שלו, כלומר עד כמה צריך האכסנאי, מי שמתאכסן אצל משפחה, אצל בבית של מישהו, עד היכן הוא צריך לסבול מבעל הבית שלו ולא יצא מביתו. ואנחנו עד כמה הוא צריך לסבול אגמר תגיד. אחר כך הגמרא תשאל מה המקור לדבר הזה שיש להישאר עד כדי סבל או תגובה מצד בעל הבית שלא יזוז משם מאותו אכסניה. זה הכוונה שלא ישנה אדם מאכסניה שלו, שלא יצא משם, כמובן עד השעה שהוא תכנן לצאת משם, אבל לא מוקדם, אל תצא מוקדם, למרות שאותו אורח בינתיים סובל מבעל הבית, כי איזה קצר שנוצר ביניהם, אבל אל תלך משם עד השעה שתכננת לצאת, לא לצאת מוקדם. עכשיו יש בהמשך הגמרא גישה, יכול להיות גישה שונה, לא סותר, פשוט גישה אחרת, מה הכוונה לא ישנה, והכוונה הוא לאדם שהוא הולך באופן קבוע, נגיד ממקום א' למקום ב', וזה נסיעה ארוכה, והוא מתאכסן בדרך במקום מסוים, יש עוד מקומות. אז אנחנו אומרים שאם אתה התחלת לתאכסן, להתארח באיזושהי בית, אל תשנה אותו מיקום לטובת בית אחר, והגמרא שוב פעם תתייחס לדבר הזה. בכל אופן, השאלה עד היכן מצפים מאדם שלא ישנה את מקום האכסניה שלו. רב אמר עד הקאה, עד כדי שהבעל הבית יקה את האורח. ושמואל אמר עד שיפשלו לו כליו לאחוריו. רבנו גרשום מתייחס לביטוי הזה, עד שיפשיל כליו לאחוריו, כותב רבנו גרשום שיניח לו כליו על מקלו ויתנם על צווארו להוציאו מביתו. אז הגמרא ממשיכה, ראינו פה מה שנראה כמחלוקת, אבל בהכה דידי כולי אלמה לא פליגי. אם מדובר בהכה כלפי האורח עצמו, אין מחלוקת. שאם זה מגיע למצב כזה, אז הוא יכול לשנות מהאכסניה שלו. בהפשלת כליו לאחוריו, כולי אלמה נמי לא פליגי. אם זה מגיע למצב כזה שהוא יזרוק אותו עם החפצים שלו, גם בזה אין מחלוקת. אז במה יש מחלוקת? כי פליגי, ההבדל בין רב ושמואל, בהכאה דדביטו, זה אשתו של האורח. האם המצב נהיה גרוע עד כדי שהבעל אכסניה מסוגל להכות את אשתו של הנוסע הזה, של האורח הזה? מוסבר שמואל הוא בדעה, כיוון דלדידי לא מצייר לי, מאחר שהאכסני, הבעל אכסניה, לא מצייר את האורח עצמו, מהי נפקא למינה? ברש"י, יש לנו כוכבית ברש"י שבאמצע עמוד, שמואל סבר, כיוון דלדידי אינו מכה, מהי נפקא למיני שהוא מסוגל להכות את אשתו, הלכך עד הבשלה. זה נחשב מצב ביניים, שהוא לא, עוד עדיין לא זרק את כליו של האורח, אבל כן מסוגל להכות את אשתו של האורח. ומוסבר, זה רב, עתי לאיתרודי, רש"י כותב על זה להתקוטט, רבנו גרשום, עתי לאיתרודי להתקוטט עם בעל הבית בפני מה היכה את אשתו. ממשיך הגמרא, וכל כך למה? למה מצפים לאדם לסבול עד כדי כך? תאמר מו, אכסני, מניין המשנה מאכסניה שלו, פוגם ונפגם. שוב פעם, רש"י, פוגם בעל הבית. אם אני עוזב אותו ככה באמצע השיעה, זה מטיל שם רע על הבעל הבית ונפגם, הוא עצמו. דאמרי אינשי, אנשים יגידו, אם רואים עזיבה מוקדמת, כמה קשים אלו שלא יוכלו לדור יחד. נמשיך בגמרא. אמר וידע מרב, מניין שלא ישנה אדם מאכסניה שלו מן התורה? אנחנו הדגשנו עם מעוין את השאלות שיש במחנה המשותף, הוא מניין מה? מניין שיש אדם אחד מאכסניה שלו, ובהמשך מאומנותו ומאומנות אבותיו. אם יש איזו אומנות משפחתי, מצפים ש הדורות הבאים ימשיכו באותו אומנות. הגמרא תביא הוכחה לרעיון הזה. אז קודם, מניין שלא ישנה אדם מאכסניה שלו מן התורה, איפה רואים את זה בפסוקים? אז יש כאן שני פסוקים, והגמרא תדון מה ההבדל בין המקורות האלו. אחד, שנאמר, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה. זה על אברהם, שהוא חזר למקום שהוא היה ממוקם מקודם. רבי יוסי בחנינה אמר מאחה, וילך למסעיו. רש"י כותב למסעיו, בדרך שהיה רגיל לחנות ממסע למסע, שלא שינה בית מלוניו. אני מוקדם יותר רמזתי, אמרתי אפילו באופן מפורש, שיש כיוון להסביר בכלל השאלה מה זה לא ישנה אדם מאכסניה שלו, והעלינו את זה כאפשרות שאדם שרגיל לתחסן במקום מסוים באותו מסלול, שימשיך לתחסן באותו מקום ולא ישנה ממנו. הפירוש הזה הוא שונה ממה שראינו מקודם בשמו של רבינו גרשום. בכל אופן, יש כאן פסוק שאומרת ש לפי הדרשה כאן, שלא ישנה מאכסניה שלו. מהי ביניו? איזו הבדל בין אם אתה מצטט עד המקום אשר היה שם עולה בתחילה, או וילך למסעב? איקה ביניו נגמה, אכסני דאקראי. רשי, דאקראי, כגון אכסני שבדרך שלן שם במקרה באלמה. כאילו חד פעמי, ששקע לו שם חמה, הוא היה בדרך, ראה שזה הלילה מתקרב, אני לא יכול להמשיך לנסוע בלילה, אז מצא מקום לתחסן. למען דימר, ממשיך רשי, מעולו, שהוא חזר, הפסוק אמר, עד מקום שהיה שם עולו בתחילה, לפי הפסוק הזה, אם זה הבסיס, אם זה המקור לנושא הזה, שלא ישנה מאכסניה, אז לא חשיב אלא אכסניה קבוע, אותו מקום שחוזר פעם אחר פעם במסלול בין מקום א' למקום ב', כפי שאמרנו שמשתמע מהכיוון של רשי, שיש לתחסן באותו מקום כל פעם. כאן מדובר באכסניה קבועה. ומה דאמר ממסעב, חשיב אפילו דאקראי, גם מקום חד פעמי שלא ישנה. כאן יכול להיות שאפשר להשחיל את הפירוש של רבנו גרשום, שאמרנו אפילו אם מדובר באכסניה חד פעמי, שלא יעזוב אותו. אז אם אתה מסתמך על הפסוק של העולה בתחילה, המקרה הזה של חד פעמי לא דובר עליו. אבל אם אתה מצטט את המקור למסעב, אז גם במקרה של החד פעמי יש להיזהר שלא לצאת ממנו מוקדם, כמו שראינו מקודם רבנו גרשום. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוחנן, מניין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו? שנאמר בעניין בית המקדש בספר מלאכים, כתוב וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור, זה פסוק י' ג', וכתוב פסוק י' ד', בן מה הוא לקח את חירם, בן אישה אלמנה הוא ממתי נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת. וכתיב, כאן הגמרא מביאה פסוק, ואנחנו גם קוראים לפי שינוי הגרסאות, אבל פסוק בדברי העמים, פרק ב', פסוק ג', באותו הקשר, בעניין חירם, הוא מתואר בן אישה מבנות דן. וכתיב אתם, איתו, כתוב בספר שמות, בבניין המשכן, יחד עם בצלאל, כתוב איתו את אוהליאב בן אחי שמח למתי דן. אז רואים שממתי דן היו אנשים באומנות, בניין ויצירת כלים, ואני רוצה ללמוד יחד איתכם מה שמובא ברבנו גרשום שלוש שורות מסוף עמוד. הפסוק הראשון שציטטנו פה היה בניין שבט נפתלי, ואביו היה מטה נפתלי, ואימי דאבוה מדן, תכתיב בדברי הימים בן אישה מבנות דן הוא, והחזיק באומנות אבותיו מאביו ומאימו. רואים שגם משני הצדדים הם היו אנשים בתחום הזה, וחירם המשיך מכאן הבסיס או המקור לומר שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו. אנחנו נחזור לגמרא. עד היכן תכלית איסורים? רשי כותב, תכלית איסורים סוף מידת איסורים, כלומר איסורים שאין פחותים מהם. אנחנו בגמרא כעת נצעוד לכיוון האיסורים הכי פחותים המצערים בן אדם, אבל מעבר לכך, לכיוון האפסיות, זה כבר לא נחשב איסורין. אז אנחנו, אני מדגיש את זה כי זה יקל על הבנת הזרימה של הגמרא, הקושיות שיופיעו בינתיים, רק לשמור על ההבנה הזאת, כיוון מטה נקרא לזה. אז עד איכן הצער נחשב איסורין. אחר כך הגמרא תשעה בסוף העמוד, וכל כך למה בסוף השורה האחרונה, ושמה מה אני צריך לדעת את זה, איזו דבר פרקטי יכול לצאת בעניין הבנה, לדעת עד כמה פחות יכול להיות תופעה המצערת וזה נחשב ייסורים. לא להתבלבל פה, יש צער ויש ייסורים. שיש מצב, אנחנו נראה, יש מצב שאדם מתתאר, אבל זה לא מוגדר ייסורים. קבלת איסורין, יש בזה נפקמינה. אז עכשיו הגמרא. אז שאלנו, נקרא עוד פעם, עד איכן תכלית איסורין. ואנחנו נראה שוב פעם כמה וכמה תשובות. אנחנו מספרנו פה, אולי נגיע לארבע תשובות. אמר רבי אלעזר, כל שהרגו לו בגד לרבוש ואין מתקבל עליו. נכנסו לחיית, הזמינו בגד לפי מידות, ולא יצא תקין, זאת אומרת לא יצא לא לפי מידתו, זה נקרא איסורים. מת כפלה רבה זעירה ואיתמה, גרסה אחרת בשמות רב שמואל בן נחמני, גדולה מזו. עכשיו כאן המילה גדולה היא נקרא לזה ההפך מהתרגום, אלא חידוש, נגיד חידוש גדול מזה ניתן לומר לכיוון פחות מבחינת חומרת הצער, ובכל זאת עדיין נחשב איסורים. אפילו כאן אנחנו מדישים עם המשולש וכתבנו בשוליים, אפילו להראות עד היכן נחשב דבר כאיסורים לכיוון מטה. אומר אפילו, ממשיך הגמרא, נתכוונו למצוג לו בחמין ומזגו לו בצונן. הוא הזמין שיוסיפו לו מים חמים ליין שלו והוסיפו לו מים קרים ליין שלו, או ההפך, בצונן, היה הכוונה שיהיה בצונן ומזגו לו בחמין. ויעד עמד כולי היי, אתה אמרת מקודם שהזמנת בגד ותקלה במידות לא צריכים כולי היי צער, וזה באמת צער גדול, לא צריכים עד כדי כך, גם ככה נחשב איסורים בטעות במזיגת היין. מור ברג רבינה אמר אפילו, אפילו משהו עוד יותר פחות, נהפך לו חלוקו, לבש בגד הפוך, בגד שלפי מידתו רק הוא הפוך והוא צריך להוריד את הבגד ועוד שאותו נכון, זה נקרא איסורים. רב אבי תמר, רב חיסדא אבי תמר, אבי צריך מירה מילה במתנית התנה, או גרסה שזה מובא במקור תנאי, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש, כלומר שלוש מטבעות, ועלו בידו שתיים. כי כאן יש תלחה לחזור ולהוציא מטבע שלישית, זה נחשב איסורין. אבל מבחינת מספרים, אבל שתיים ועלו בידו שלוש, הוא התכוון להוציא שתי מטבעות ויצאו שלוש, לא, דלקה תלחה למשדינו, למשדיו, אין תלחה, זה לא נחשב תלחה לזרוק חזרה את המטבע השלישי שהוא לא היה צריך. אז כדי להושיט ידו פעם נוספת להוציא מטבע שלישי, זה כן נחשב תלחה, אבל להחזיר מטבע שלישי שלא היה צריך לא נחשב תלחה. וכל כך למה רש"י כותב, כלומר למה הלכת אהבו איסורים. הגמרא עונה תשובה, יש כאן שתי גישות, אחד תניא דבי רבי ישמעאל, כל שעברו עליו 40 יום ולא איסורים קיבל עולמו, רש"י כותב קיבל עולמו, כל מנוחתו לעתיד, כאילו הוא קיבל בלום הזה, ואי עבר עלי אחד מהנח, אבל אם אחד מהדברים שהזכרנו עכשיו עובר עליו שהוא חווה אותם, הרי הוא איסורים. זה בשבילו הצלה שזה אומר הנה ייסורים, אז יש לו עדיין מנוחה לעתיד לבוא. ממשיך הגמרא במרבה, אמרי, אנחנו כעת עוברים לדף יוד זין. פורענות מזדמנת לא. רש"י כותב, פורענות מזדמנת לא, למי שעבו עליו 40 יום בלא ייסורים. אז זה מסמן מין הזהרה כזאת שהוא עומד ליפרה, לספוג פורענות. אבל אם אחד מהדברים כן עבו עליו, אז הוא בסדר, הוא יכול להניח את דעתו. תניה, ממשיך הגמרא, בלעזר הגדול אומר, אם מלא בקדוש ברוך הוא, אם אברהם יצא ויעקב בדין, כאילו אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להתנהג עם האבות הקדושים במידת הדין ולהקפיד על מה שיש להקפיד, אין יכולים לעמוד מפני תוכחה. מה שכותב, מפני התוכחה שהיה מוכיח להם מעשיהם, היה מוצא נקודת ביקורת אפילו על אבות הקדושים, שנאמר, ועתה התייצבו וישבתה איתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. אז, לכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעולם הזה לא מתנהג במידת הדין, אחרת לא היו יכולים לעמוד מפניו. וזה באמת מוסר השכל גדול, עם כל הכבוד לאנושות, הטובות שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו, עצם היכולת לנשום הוא גובר על כל המצוות הטובות במרכאות, כאילו שאנחנו כביכול עושים כלפי שמיה. יש להפנים ולזכור את הנקודה הזאת כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו חסד וצדקה מעבר כל יכולת אפילו לתחומים לעכל או להבין את זה. הגמרא ממשיכה, זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. יש כאן הקש בין הדור לדורשיו. פליגי בא רבי לנשיאה ורבלן, אחד אמר דור לפי פרנס ואחד אמר פרנס לפי דורו. למאי הלכתה, עד כאן זה נשמע די סתום. מה הכוונה במימרות האלו? אין למה, אנחנו סימנו בצורת הרגש שלבים, כתבנו בשוליים אימון, שלבים להבנת משמעות העקש בין הדור לדורשיו, בין הדור והפרנס, המנהיג. אז שואלת רמה, אין למה למעליותה, אם תנסה לומר למעליותה, רש"י כותב המעליותה לעניין חסידות. דמוסבר, ממשיך הגמרא, דמוסבר אי מעלי דרה מעלי פרנס, ומוסבר אי מעלי פרנס מעלי דרה. זה לא הפירוש. הגמרא דוחה את הגישה הזאת עם הוכחות נגד. האיקה צדקיה תהווה מעלי, הוא היה צדיק, המלך צדקיהו בסוף בית ראשון, ודרי לא הווה מעלי, אבל הדור שלו לא היו משופרים, לא היו מעולים. והיהויקים מלך גם לפני צדקיהו, אבל לפני לקראת חורבן הבית היה יהויקים, דלא הווה מעלי, הוא היה רשע, ודרי הדור שלו הווה מעלי. גם רבי יוחנן משום ובשום בן יוחאי, מהי דכתיב? בראשית ממלכות יהויקים מלך יהודה, בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה. כתוב המילה בראשית גם אצל יהויקים גם אצל צדקיה, הגמרא מסבירה, ביקש הקדוש ברוך הוא להזהיר את העולם לתוהו ובוהו, למצב הקודם, במעשה בראשית. למה הקדוש ברוך הוא חפץ בכך? בשביל יהויקים. הוא היה כל כך רשע שעלה במחשבו כביכול שהקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כמה שנסתכל בדורו, הוא ראה את האוכלוסייה של אותו דור, הם היו אנשים טובים, התיישבה דעתו וביטל את התוכנית להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו מפני דורו של צדקיהו, בגלל הדור של צדקיהו. כיוון שנסתכל בצדקיהו, שהיה צדיק, התיישבה דעתו. אז הווה אמינא בדרשה, זה דור דורשיו, שיש קשר ישיר בין הפרנס והדור, זה רואים ההפך, אין קשר ישיר ביניהם, אלא לעניין תוקפה וניחותה כאמרינן. רש"י כותב תוקפה כעס, ניחותה נוח לרצות. אם אנחנו נסתכל ברבנו גרשום, לעניין תוקפה וניחותה, כלומר שאם המנהיג קפדן, כך כל הקהל. וכן נמי, אם הוא ענב, אף כולן כן. יש השתקפות כזאת בין המנהיג לציבור במידות האלו. יש עוד בנושא של הקשר בין המנהיג לדור, שתייחסו לזה במסר בבא קמא דף נ"ב עמוד א', לעיין שם ברש"י, דיבור מתחיל, עביד לנגדה. כעת לא ניכנס לסוגיה והתיאורים שם, אבל בכל אופן יש עוד התייחסות לקשר בין המנהיג לציבור. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שלישי של מסכת ערכים, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא בפעם הבאה נתחיל פרק הישג יד, פרק רביעי. עד כאן שיעורנו להיום.